מסכת מעשרות פרק שלישי, משנה א'. לפני שנתחיל את המשנה, רק נאמר פה שתי הנחות יסוד שעומדות ברקע של המשנה שלנו. דבר ראשון, אנחנו נזכיר שפירות ברגע שהם רואים את פני החצר, ברגע שהם נכנסים לחצר של האדם, כבר אסור לאכול מהם אכילת ארעי בלי הפרשת תרומות ומעשרות. והנחה נוספת שעומדת כאן, היא שקביעת החצר למעשרות, היא רק בדבר שנגמרה מלאכתו, אבל בדבר שטרם נגמרה מלאכתו, אז כמובן שהחצר לא יכולה לקבוע אותו כבר למעשרות, כי עוד לא נגמרה מלאכה שלה. המעביר תאנים בחצרו לקצות, מי שמעביר תאנים בחצר שלו, בשביל לקחת אותם למוקצה, לאזור שבו שותחים אותם ומייבשים את התאנים, בניו ובני ביתו אוכלים ופתורים. אז בני ביתו יכולים לאכול אכילת ארעי מהפירות הללו, בלי להפריש מעשרות. אבל מפה אנחנו למדים שהוא עצמו לא יכול, כלומר שלמרות שהפירות האלה לא נגמר מלאכתן, מכיוון שזה לא ניכר שלא נגמר מלאכתן, כי ניתן לאכול אותם עכשיו ככה, רק שהוא רוצה עוד לייבש אותם, אבל אפשר כבר לאכול את זה חי, אז מכיוון שלא ניכר שלא נגמר מלאכתם, אז לבעל הבית עצמו אסור לאכול בלי להפריש תרומות מעשרות, בלי להפריש מעשרות, מכיוון שהפירות כבר הגיעו לחצרו. הפועלים שאימו, פועלים שעובדים אצלו בלי קשר לתאנים, לא שהם אוכלים מצד מה שראינו בפרק הקודם שמותר להם לאכול בפירות שהם אוכלים, אלא פועלים שעובדים במשהו אחר, בזמן שאין להם עליו מזונות אוכלים ופתורים, כלומר בזמן שהוא לא חייב במזונות שלהם, זה לא חלק מהעסקה שהוא נותן להם ארוחת בוקר, אז הם יכולים לאכול אכילת ארעי והם פתורים, כמו דין של בני ביתו. אבל אם יש להם עליו מזונות, אם הוא יתחייב להם לתת להם לאכול, הרי אלו לא יאכלו, הכוונה לא יאכלו אכילת ארעי בלי הפרשת מעשרות. למה? כי אז הם כמו בעל הבית עצמו, ומסביר הרמב״ם שאין ראוי להיפרע חובו מן התבל, ולכן כמו של בעל הבית עצמו אסור לאכול בלי הפרשת מעשרות, ככה גם לפועלים שהוא מחויב לתת אוכל אסור לאכול בלי הפרשת מעשרות. משנה ב', המוציא פועליו לשדה, בזמן שאין להם עליו מזונות, אוכלים ופתורים. ואם יש להם עליו מזונות, אוכלים אחת אחת מן התאנה, אבל לא מן הסל ולא מן הקופה ולא מן המוקצה. אז המוציא פועליו לשדה, מי שלוקח פועלים לשדה, בזמן שאין להם עליו מזונות, כלומר, הם לא יכולים לאכול מהפירות, נגיד סתם, לוקח אותם לשדה לחרוש, אין שם מה לאכול, אבל בלי קשר יש לו גם תאנים שעודיין לא הפרישו מעשרות, אז אין, בזמן שאין עליו מזונות, הוא לא מחויב להם לאוכל, הם יכולים לאכול ופתורים, לאכול אכילת ארעי ופתורים מן המעשרות. מכיוון שהפרות האלה יותר מוקבעו למעשר, אפשר לאכול מהם ארעי ובלי להפריש. ואם יש להם עליו מזונות, אוכלים אחת אחת מן התאנה. כלומר, אבל אם הוא חייב לתת להם מזונות, לפי ההסכם שלהם, לפי תנאי ההעסקה שלהם, אז הם יכולים לאכול רק אחת אחת מהתאנה, מהעץ עצמו. למה? מכיוון שברגע שהוא מחויב להם לארוחה, למזונות, אז ברגע שהוא ייתן להם לאכול משם, זה כמו דין מקח וממכר, ודין מקח אנחנו יודעים שעצם זה שעושים מקח בפירות, אוטומטית קובע אותם למעשרות. אז כבר לא ניתן לאכול מהם בלי הפרשה. אז אם הם רוצים לאכול בלי להפריש, צריך לאכול אחת אחת ישר מהתאנה, אבל לא מן הסל ולא מן הקופה ולא מן המוקצה, מכיוון שאלה כבר מקומות שראינו שברגע שממלאים סל או קופה, ובטח הם כבר לוקחים את זה למוקצה של תאנים, אז הם כבר נגמר מלאכתן והוקבעו למעשרות. ולכן צריך לאכול ישר מן התאנה וישר אחד אחד. משנה ג', הסוחר את הפועל לעשות בזיתים, אמר לו על מנת לאכול זיתים, אוכל אחד אחד פטור, ואם צרף חייב. כלומר, אדם סוחר את הפועל לעבוד בזיתים, עוד פעם, לא לקטוף, כי אז הוא מחויב מדין התורה לתת לו לאכול, אלא נגיד כגון לדור מתחת בכרם זיתים או משהו כזה. אם אומר לו הפועל על מנת לאכול זיתים, כלומר אני מוכן לעבוד איתך בתנאי שאני אוכל לאכול בזיתים, אז הוא, אם הוא אוכל אחד אחד הוא פטור. כלומר אם הוא כותף זית מעץ ואוכל, זית מעץ ואוכל, אז הוא פטור ממעשרות. ואם צרף, כלומר אם כבר כתב שתיים ורק אז רוצה לאכול, כבר חייב לעשר, להפריש את המעשרות. למה? מכיוון שברגע שהוא אומר לו על מנת לאכול זיתים, הוא בעצם מכניס את אכילת הזיתים כחלק מהשכר, וזה נהיה חלק ממקח וממכר, וברגע שיש פה מקח, אז זה אוטומטית הוקבע למעשרות. לנקש בבצלים, אם הוא סוחר פועל כדי שינקש בבצלים, אמר לו על מנת לאכול ירק, אם הוא הפועל אומר אני מוכן לעבוד בתנאי שאני אוכל גם לאכול מן הירקות, מקרתם עלה עלה ואוכל, כלומר הוא תולש עלה ואוכל, עלה ואוכל, ואם צירף, אם תלש שני עלים יחד, אז חייב במעשרות בדיוק כמו אותו טעם שראינו בזיתים. משנה ד', מצא קציצות בדרך, אפילו בצד שדה קציצות, וכן תאנה שהיא נוטה על הדרך, ומצא תחתי התאנים, מותרות משום גזל ופתורות מן המעשרות. כלומר, אם אדם מוצא קציצות, כלומר קציעות, תאנים יבשות, בצד הדרך, אפילו אם זה בצד של שדה תאנים, וכן אם הוא תאנה שנוטה על הדרך, נוטה חוצה מהשדה, מעל השביל, ומוצא מתחתי התאנים, מותרות משום גזל, אין בזה איסור גזל מותר לקחת, למה? מכיוון שזה הבעלים מפקירים את מה שנופל להם החוצה. פטורות מן המעשרות, ראינו במשנה הראשונה במסכת, שפירות הפקר פטורים מן המעשרות. אז ממילא אם זה הפקר מותר לקחת את זה, וגם זה פטור מן המעשרות. ובזיתים ובחרובים חייבים, כלומר בזיתים וחרובים חייבים במעשרות, וממילא הבעלים לא הפקירו את זה, וגם זה יהיה אסור משום גזל אם יש דרך להחזיר את זה. הם מסבירים המפרשים שההבדל ביניהם הוא שתאנים ברגע שהן נופלות הן נמאסות בנפילה והבעלים מפקירים ולא אכפת להם זה יותר, לעומת זאת זיתים ששוחטים אותם לשמן וחרובים שהם יותר קשים וקשיחים, אז גם אם הם נפלו אפשר להרים ולהשתמש, ולכן בעלים לא מפקירים את זה כל כך מהר. מצא גרוגרות, כלומר הוא מצא תאנים יבשות שדרסו אותם, אם דרסו רוב בני אדם חייב, ואם לאו פטור. כלומר, אם זה מקום שרוב בני אדם של אותו אזור, אותם שדות, כבר דרסו את התאנים שלהם לגרוגרות, אז זה שהתאנה פה נראית דרוסה כזאת, זה לאו דווקא מכיוון שהיא נפלה ודרכו עליה, אלא זה בכוונה, כבר ייבשו אותם. אז אם דרסו רוב בני אדם חייב, זה חייב בהפרשת מעשרות, מכיוון שזה כבר נגמרה מלאכתן, וממילא כבר התחייב במעשרות. ואם לאו, אם רוב האנשים כאן עדיין לא דרסו את התאנים שלהם לגרוגרות, אז אנחנו אומרים שזה שזה נראה דרוס, זה רק כי אנשים פה עברו ודרכו על זה ודרסו את זה, אבל באמת זה עוד לא הוקבל למעשרות ופטור. מצא פלחי דבלה, חייב. הכוונה כבר חתיכות של תאנים שכבר דרוסות ודבוקות יחד, וברור שכבר זה לא קרה לבד, לא דרסו את זה לבד, זה כבר הפכו אותם לדבלות. אז מצא פלחי דבלה חייב, שידוע שאין מדבר גמור, מדבר שכבר נגמר מלאכתם. נקודה. נושא קצת דומה אבל קצת שונה, וחרובים עד שלא קינצן לראש הגג מוריד מהם לבהמה, פטור מפני שהוא מחזיר את המותר. כלומר חרובים מסבירים שהיה הדרך לשטוח אותם על גג כדי שהם יתייבשו, ואז עושים מהם ערמה, וזה היה הגורן שלהם, זה היה גמר המלאכה שלהם. אתם רואים שחרובים עד שלא קינצן לראש הגג, עד שהוא לא עושה מהם את הערמה בראש הגג, אלא הם רק שטוחות בראש הגג לייבוש, מוריד מהם לבהמה, אפשר לקחת משם לזרוק לבהמה קצת לאכול, אם הוא עושה את זה הוא פטור, כלומר אפשר לעשות את זה בלי להאסר. למה? מפני שהוא מחזיר את המותר. זה שהוא יחזיר את החרובים שהבהמה לא תוכל לגג לייבש, זה בעצם מוכיח לנו ש גמר המלאכה זה הייבוש של הגג, וכל עוד זה לא יתייבש אז זה לא נקרא גמר מלאכה, ולכן בינתיים מותר להכיל לבהמה ללא הפרשת מעשרות. משנה ה', איזו היא חצר שהיא חייבת במעשרות. ראינו בתחילת הפרק שברגע שהגידולים של הפירות מגיעים לתוך החצר, אז זה נקרא שהם הוקבעו כבר למעשרות וכבר לא ניתן לאכול משם מחילת הרעי. אז שואלת המשנה, איזו היא חצר כזאת שפרות שנכנסים אליה מתחייבים כבר במעשרות? רבי ישמעאל אומר, חצר הצורית שהכלים נשמרים בתוכה. רבי ישמעאל אומר, כל חצר שהיא כמו חצרות בצור, שאפשר לשמור שם הכלים, אני יכול לשים שם כלי ואני יודע שזה ישתמר בתוכו, ומסבירים שבצור היו מושיבים שומרים בפתח החצר, לכן אפשר לסמוך על זה שלא ייקחו ולא ישברו ולא עשו שום דבר בפנים, אז זו חצר שקובעת למעשרות, וחצר שהיא פחותה מזאת לא קובעת למעשרות. רבי עקיבא אומר, כל שאחד פותח ואחד נועל, פטורה. לפי רבי עקיבא, כל חצר שיש יותר מבן אדם אחד שיש לו גישה, מפתח ואפשרות לפתוח ולסגור, אז זה כבר לא נחשב חצר שממש משתמרת, כי כבר אין רק בן אדם אחד שאחראי עליה, והיא פטורה, והיא לא מחייבת את הפירות שנכנסים אליה במעשרות. רבי נחמיה אומר, כל שאין אדם בוש מלאכול בתוכה חייבת. ראינו כבר בפרק הקודם שהיה מאוד, נחשב מאוד לא מכובד לאכול בפני אנשים או בחנות וכל מיני דברים שכאלה, אז כל חצר שהיא אדם יכול להרגיש בנוח בה לאכול והוא לא מתבייש, אז זה נחשב חצר פרטית שהיא משתמרת והיא מחייבת את הפירות שבה במעשרות. רבי יוסי אומר, כל שנכנס לה ואין אומר לו מה אתה מבקש, פטורה. כלומר, לפי רבי יוסי המדד הוא כל חצר שבן אדם יכול לעבור בתוכה ולא ישאלו אותו, סליחה, מה אתה עושה פה? אז היא חצר פתורה, אבל חצר שאם בן אדם ייכנס, ישאלו אותו מיד מה אתה עושה פה, אז הוא נקרא חצר משתמרת, והיא מחייבת את הפרות שבה במעשרות. רבי יהודה אומר, שתי חצרות זו לפנים מזו, הפנימית חייבת והחיצונה פתורה. לפי רבי יהודה, הדוגמה שלו לחצר חייבת ופתורה זה חצר שהיא בתוך חצר, רק אז החצר הפנימית מתחייבת ב... מחייבת את הפרות שנכנסים אליה במעשרות, אבל חצר חיצונית לא מחייבת את הפרות שנכנסים אליה במעשרות. משנה ו', הגגות פטורים, אף על פי שהם של חצר החייבת, כלומר גגות פטורים, כוונה לא מחייבים ולא קובעים את הפרות למעשר, אף על פי שהם נמצאים בתוך חצר שהיא עצמה חייבת, לפי כל טענה, לפי השיטה שלו שראינו במשנה הקודמת. בית שער, אכסדרה ומרפסת, הרי אלו כחצר. בית שער זה כמו בודקה של שומר שנמצא בכניסה לחצר. אכסדרה זו סוג של מסדרון שהיה לפני הבית והיה מקורה בעמודים ותקרה. כלומר אין לו דפנות מלאות אבל יש עליו סוג של גג לאורך כל המסדרון הזה. מסדרון גישה, שביל גישה לבית ומרפסת. הרי אלו כחצר. אם חייבת חייבים ואם פטורה פטורים. כלומר, בית שער, סדר ומרפסת נחשבים כחלק מהחצר, ואם החצר יש, היא חצר שמחייבת את הפירות שבה במעשרות, אז גם בית שער, סדר והמרפסת שבהם מחייבים, ואם המרפסת לא מחייבת, אז גם בית שער, סדר ומרפסת שבה לא תחייב את הפירות במעשרות. משנה זין, הצריפין והבורגנין והלקתיות פטורין. צריפין זה סוג של סוכה, סוג של מבנה הרי שבנוי באופן משולש, כמו פירמידה או כמו מה שאנחנו רגילים לצייר כאוהל, ואז אין גג וקירות בנפרד, אלא פשוט הגג והקירות המשולבים, והבורגנין שזה סוג של מגדל שמירה, והלקתיות שזה סוכות בשביל ימות הקיץ, פטורים. כלומר, המבנים האלה לא נחשבים כבית שברגע שהפרות נכנסים אליו, אז הם מחויבים במעשרות, בהפרשת מעשרות. סוכת גינוסר, סוכות שהיו עושים כנראה באזור הכינרת, אף על פי שיש בה ריחיים ותרנגולים, זה כבר נראה ממש כמו דירה, פטורה. גם כן לא קובעת את הפירות שמגיעים אליה למעשרות. סוכת היוצרים, כן, יוצר זה בעצם החרש שעושה בכלי חרס, הפנימית חייבת והחיצונה פטורה. הם היו עושים דירה בתוך דירה, כמו שיש כזה גם התייחסות מסכת סוכה, והחיצונה פתורה, כלומר אם הפרות נכנסים רק לסוכה החיצונה של היוצר, הם עדיין לא מתחייבים בהפרשת מעשרות, והפנימית חייבת. רבי יוסי אומר, כל שינה דירת החמה ודירת הגשמים פתורה. לפי רבי יוסי, כל דירה שהיא לא ראויה לכל השנה לדור בה, גם בימות החמה וגם בימות הגשמים, אינה דירה לצורך חיוב הפרות בהפרשת מעשרות. סוכת החג בחג, כלומר סוכה שקשרה לחג סוכות בימי חג הסוכות, רבי יהודה מחייב, חכמים פותרים. לפי חכמים זה דין סוכה, וכמו בכל השנה זה לא בית, גם היום זה לא בית. לפי רבי יהודה, מכיוון שעכשיו בחג זה ביתו של האדם, אז גם לעניין מעשרות זה יהיה ביתו של האדם, ופרות שיכנסו לשם יחויבו בהפרשת מעשרות. משנה ח', תאנה שהיא עומדת בחצר, והבעיה שלנו, לא בעיה, אבל המורכבות שלנו כאן, זה שברגע שאני כתוב תאנים, אני כבר אוטומטית בתוך החצר, כמובן החצר כמובן שקובעת למעשרות, לפי כל טענה לפי שיטתו, אז אין לנו אפשרות לאכול ללא הפרשת מעשרות, מכיוון שברגע שהיא התאנה נקטפת, היא כבר בתוך החצר שקובעת למעשרות. אז מה אפשר לעשות בכל זאת? תאנה שיומדת בחצר, אוכל אחת אחת ופטור, ואם סרה אף חייב, הוא חייב לאכול אחת, לקטוף אחת לאכול, לקטוף אחת ולאכול, ואם הוא יצרף, כלומר אם יקטוף שתיים, זה כבר שתי תאנים ביחד בתוך חצר שמחייבת, קובעת למעשרות, ולכן הוא חייב להפריש מעשרות. רבי שמעון אומר אחד בימינו אחד בשמאלו ואחד בפיו, כלומר רבי שמעון בעצם אומר אפשר לכתוב אחד בימין אחד בשמאל אחד בפה, זה לא מצטרף ופטור מלעשר. עלה לראשה ממלא חיקו ואוכל, אם הוא עולה על התאנה והוא כבר נמצא באוויר ולא עומד על החצר, אז לפי כולם הוא יכול למלא את חיקו, כלומר לכתוב כמה וכמה ולאכול, והחצר קובעת למעשרות ולא האוויר של החצר למעלה. משנה ת' גפן שהיא נטועה בחצר נוטל את כל האשכול וכן ברימון וכן באבטיח, דברי רבי טרפון. לפי רבי טרפון אנחנו מסתכלים על אשכול גפן, אשכול ענבים כפרי אחד, רימון כפרי אחד, אבטיח פרי אחד, ולכן שהוא יכול גם גפן שהיא נטועה בתוך חצר שקובעת למעשרות אפשר לקטוף אשכול אחד ולאכול אותו, ולא מסתכלים על זה כענב ענב בנפרד. אז כל עוד הוא לא כותף רק אשכול אחד, זה נחשב שלוקח רק אחד ואכל, אחד ואכל, וזה לא מצטרף. רבי עקיבא אומר מגרגר באשכול, הוא פורט ברימון וסופט באבטיח. לפי רבי עקיבא, שאת זה ראינו כבר בפרקים הקודמים כדעת סתם משנה, בלי מחלוקת, מגרגר באשכול, כלומר לוקח ענב ואוכל, ענב ואוכל, ופורט ברימון, כלומר לוקח גרגיר מהרימון ואוכל, גרגיר ואוכל, וסופט באבטיח, כלומר חותך ו... חתיכה ואוכל, חתיכה ואוכל, כי לפי רבי עקיבא לא מסתכל על כל האשכול או כל הרימון כפרי אחד, אלא על כל גרגיר בנפרד. כוסבר שהיא זרועה בחצר מקרתם עלי עלי ואוכל, כוסבר זה סוג של עשב שהיא אוכלים, אז גם כן היא זרועה בחצר שהן קובעת למעשרות, אז אוכל, לוקח, כותף עלי אוכל, עלי אוכל, ואם צרף, אם יכתוב שטיילים כבר יתחייב במעשרות. השאה והאזוב והקורנית שבחצר, שאלה צמחים, סוגי אזוב, שיש בני אדם שאוכלים מהם ויש שלא אוכלים מהם, כלומר, הם בדרגת ביניים. אם היו נשמרים, חייבים. אם היו נשמרים על ידי הבעלים של החצר, אז הם חייבים במעשרות. ראינו במשנה הראשונה של המסכת, שאחד התנאים שגידול יהיה חייב בהפרשת מעשרות, זה שזה יהיה אוכל אדם. ונשמר. אז זה מאכל אדם, זה מעמד ביניים, כלומר יש אנשים שאוכלים ושלא אוכלים את העשייה הזו והקורנית, אז אם זה הבעלים שומרים את זה, כלומר הבעלים של החצר הזו ספציפית שומרים על העשייה הזו והקורנית ואוכלים אותם, אז הם מקיימים את התנאים ולכן הם יתחייבו במעשרות. משנה י' תאנה שהיא עומדת בחצר ונוטה לגינה, כלומר תאנה שהגזע שלה נמצא בתוך חצר שקובעת למעשרות, ואילו הנוף שלה נוטה החוצה והתאנה נמצאת מחוץ לחצר הזאת, אוכל כדרכו פטור. כלומר בעצם הולכים אחרי התאנה, ומכיוון שהתאנה כרגע היא מחוץ לחצר, אז היא לא נמצאת בתוך חצר שקובעת למעשרות, ואפשר לאכול כדרכו אכילת ארעי בלי להפריש מעשרות. עומדת בגינה ונוטה לחצר, אוכל אחת אחת פטור, ואם צרף חייב. כלומר, גם כאן אנחנו רואים שהולכים לפי איפה שהתאנה נמצאת ולא לפי הגזע. עומדת בארץ ונוטה לחוץ על הארץ, בחוץ על הארץ ונוטה לארץ. כלומר, במקרה שהתאנה נטועה בחול, אבל הענפים שלה נוטים לתוך הארץ, או הפוך, התאנה נטועה בארץ והענפים שלה נוטים לחול, האם הפירות האלה חייבים הפרשת תרומות ומעשרות בדין ארץ ישראל שיש להם דין חוץ לארץ? הכל הולך אחר העיקר. כלומר הכל הולך דווקא במקרה הזה, הכל הולך אחרי הגזע, אחרי העיקר. ובבתי ערי חומה הכל הולך אחר העיקר, שגם בבתי ערי חומה בארץ ישראל הולכים לפי הגזע ולא לפי מיקום הפרי. ובערי מקלט הכל הולך אחר הנוף, כלומר שבערי מקלט הדין הפוך, הכל הולך אחרי איפה שהתאנה נמצאת ולא אחרי איפה שהגזע שלה שתול. ובירושלים הכל הולך אחר הנוף, גם בירושלים הכל הולך אחר הנוף, הכל הולך אחרי איפה שהפרי נמצא כרגע, ולא אחרי איפשהו נטוע הגזע שלו. מה נפקא מינה בירושלים? שיש לנו דין שלא פודים פירות מעשר שני, אלא כל זמן שהם מחוץ לירושלים, אבל אם בתוך ירושלים כבר לא פודים אותם, אלא צריך לאכול אותם. ולכן, אם התאנה הזאת נטועה בירושלים, אבל נוטה החוצה, אפשר לפדות. אם היא נטועה מחוץ לירושלים, אבל נוטה פנימה, אז אי אפשר לפדות אותה. עד כאן.